לפני שאני אתחיל בשיחה, אני רוצה להביע הרבה הערכה לזה שאתם עדיין כאן. לא מובן מאליו. כנראה משהו עובד לכם כאן בכל זאת. או אולי מהפדיחה לחזור הביתה, שזה גם בסדר. כמו שאומרים, שלא לשמה בא לשמה, אז נשארים בשביל הפדיחה, אבל אז מקבלים את הריטריט. השם של השיחה הערב זה רגשות כשער להתעוררות. אז נתחיל מהסוף. אין מקום לרגשות בתרגול. אין מקום לרגשות במדיטציה. מי שעולים בו רגשות, אז הוא לא בסדר. נהדר, אני שמחה שזה מצחיק. אבל האמת שבמילים האלה או בדומות להם, חלקכם ביטאתם את זה היום ולאורך הימים האלה במפגשים, בקבוצות, במפגשים האישיים. כאילו על פניו כולנו צוחקים, נכון? אבל כשמגיע הרגע שמופיע איזשהו רגש, זה כבר סיפור אחר. אני רוצה להתחיל עם שיר שאתם מניחה תזהו אותו, שנקרא עבדים של ברי סחרוב. על נהר אספירין ישבנו במקומות המוכרים, לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר, או כאילו אנחנו לא במיינדפולנס. עוד מעט ייגמר הסרט, בקרוב המציאות. מוכר. התמונה מטושטשת והצליל לא ברור. כי כולנו עבדים. אפילו שיש לנו כזה כאילו. פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. כולנו מחורים של מישהו. שמבקש, עכשיו תרגישו, פותחים פה גדול ומחכים למנה הבאה. חלונות ראווה יפים פה, זה הכל למחירה. גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולנו רוצים להיות חופשיים, אבל ממה, אלוהים, ממה? אז מלא משפטים פה הם יכולים להיות נושא לדר מתוק בפני עצמם, יש כאן באמת שפע של דברים שאפשר להתייחס, אבל אני רוצה להתייחס לנושא של הרגשות. מה נעשה עם הכעס הזה? מה נעשה עם הקנאה? מה נעשה עם הפחד? עם הסטרס? עם העצב? עם החרדות? עם הבושה? זה רק חלק מהרגשות שהופיעו ואתם שיתפתם בקבוצות, במפגשים. ולרוב הפגישה או השיח סביב רגש כזה או אחר מתחיל ב תעזרי לי איך לעבוד עם זה. הופיע רגש כזה או אחר, תעזרי לי איך לעבוד עם זה. ואני רוצה להציע, מה אם לא לעבוד עם זה? מה הם קודם כל להסכים, שזה מה שקורה עכשיו. כאילו, ואולי לא כאילו, אנחנו מנסות להדוף את הרגש הזה על ידי so-called עבודה רוחנית. ההתכוונות אולי התכוונות טובה, אבל האם אין שם איזשהם זרעים של סלידה, של אני לא רוצה להרגיש את הרגש הזה, אני רוצה לעשות כמה שיותר מהר משהו שיעיף אותו ממני, אבל במילים רוחניות, בעבודה רוחנית. כי מתחת קודם כל יש חוסר קבלה של עצם זה שהרגש הזה הופיע. ואנחנו עוד חמור מזה. יש חוסר קבלה לי, לעצם זה שהרגש הזה הופיע אצלי. מה לא בסדר בי שהרגש הזה הופיע? אז לפני שאנחנו מתחילים לעבוד עם זה, בסדר, יש לזה מקום, תכף נגיע לזה. אבל קודם כל, להסכים. לאפשר, לקבל. גם לקבל את זה שהרגש הזה הופיע, וגם לקבל אותי עם הרגש הזה. גישה שאומרת מה שבא ברוך הבא. ומה שהולך לך לשלום, אבל קודם כל מה שבא ברוך הבא. יש נזיר היה, כבר לא בחיים, בסרילנקה, שלצערי לא יצא לי לשבת איתו, אבל הרבה חברות וחברים ישבו איתו והיו אומרים שכל פעם שהם היו מביאים אליו בפגישות אישיות, כל דבר שהוא, שהיה עולה בזמן התרגול, כמעט תמיד הייתה לו את אותה תשובה. לא משנה מה הביאו לו, הוא היה עונה, Can you make friends with it? האם את או אתה יכולים להתיידד עם זה? להתיידד עם העצב. להתיידד גם עם החרדה. עם הקנאה, עם הכעס. אז כשמופיע בנו איזשהו רגש שאנחנו בדבר ראשון ככה לא רוצות להרגיש, אז אולי קודם כל להפנות איזשהו מבט חומל אל עצמנו ולהגיד לעצמנו ממש כמנטרה בלי להתבייש, זה לא אשמתי. זה לא אשמתי שהרגש הזה הופיע. קודם כל שאיכשהו ניתן איזושהי קונטרה להרגל המאוד עמוק של להאשים את עצמנו, של לבוא אל עצמנו בטענות. כאילו זה לא אמור לקרות. כן, אני מוכנה, אני באה לריטריט, אני מוכנה שהכל יקרה, אבל לא זה. וגם להזכיר שהריטריט, הסטינג הזה וכל הזה שאנחנו פה בלי הסחות דעת ושמים ככה, שמות על עצמנו זכוכית מגדלת ענקית, מאוד מעצימה את הרגשות. מה שבבית אולי איזה כעס קטן ואז עלייה קטנה לרגל המקרר ומשכיחה את הכעס, אז כאן אין לאן, והכעס אולי הופך לזעם. זה מזכיר לי סיפור על תלמיד שבאמת חווה כעס בתרגול. אז הוא הלך אל המורה שלו ואמר, אני רוצה לעבוד עם הכעס. מה שכולכם אמרתם במילים כאלה ואחרות, אני רוצה לעבוד עם הכעס. אז המורה אמר לו, בסדר גמור. בוא, תביא ונדבר, נסתכל. אז התלמיד אמר, אבל אבל עכשיו אני לא כועס, אין בי כעס כרגע. אז המורה אמר, בסדר, אז פעם הבאה שיופיע כעס, הוא מתרגל באיזה בקטה, פעם הבאה שיופיע כעס, בוא אל הבקטה שלי ונעשה עם זה עבודה. אז התלמיד אמר, אבל הבקטה שלי די רחוקה מהבקטה שלך, ועד שאני אלך אליך, הכעס יעבור. והמורה אמר בדיוק, רגשות באים, הולכים, אנחנו לא נאחזים בהם, הם לא נאחזים בנו. לא רק רגשות לא נעימים מתעצמים בריטריט, גם רגשות שאנחנו נהנים מהם, כל אולי בחיים בחוץ מסתכלים על מישהי או על מישהו וקצת מוצאים חן בעינינו וזהו, אנחנו כבר עוברים הלאה. פה זה תופס תאוצה, זה תופס נפח, זה כבר הופך להתאהבות קשה, כבר לא יכולים לחיות את חיינו בלי, כבר רק מחכים ליום האחרון שנוכל לסוף סוף לכתוב פתק. ואז היא או הוא במקרה עומדים לידינו בתור, וואו, זה קוסמי. נועדנו, מצאתי פה את הסולמייט שלי. מה שנקרא במסורת ויפאסנה רומנס, ידוע, נפוץ. ויש גם ויפאסנה וילן, זאת אומרת הנבל או המישהו הרע, שזאתי שכל הזמן זזה, ההוא שכל הזמן משתעל או סתם לא יושב כמו שצריך. והכל נורא מתעצם. ואז אחרי הריטריט מחליפים כמה מילים ומסתבר שזה מישהו שאח שלו היה איתי ביסודי ואנחנו נופלים זה על צווארו של זה והכל נשכח. הייתי פעם בריטריט שירות, הייתי במטבח, בצוות השירות כמו שיש לנו כאן. ואני לא יודעת לבשל אגב. אני גדלתי בקיבוץ ולא למדתי מאז. אני באה לריטריטי בשביל לאכול טוב. אז רק ככה להגיד שלא חייבים לדעת לבשל בשביל להיות בצוות המטבח. אז זה ככה כולכם בעצם, רובכם. 60 שניות של פרסומת לריטריט שירות. אבל הייתי בצוות המטבח פעם, ממש לפני 20 שנה, ב-2003. והייתה שם בחורה צעירה חמודה בצוות, ובחור צעיר חמוד שנורא התאהב בה. והיא התעניינה בבחור אחר שהיה בצוות. והבחור שהתאהב בה, הוא היה כל הזמן מצוברח, כל הזמן ככה היה מדוכא, והוא נורא התאהב בה, והיא בכלל כנראה התעניינה בבחור אחר בצוות, והדרמות הפנימיות שם היו הרקיעו שחקים. ובסוף הריטריט כולם התפזרו, כולם הגיעו הביתה בשלום, שכחו בכל העניין. כל הדבר הזה שנבנה פה, מהאינטנסיביות שנבנית פה, ואחר כך היא גם מתפוגגת. תנאים ונסיבות יצרו את האינטנסיביות, תנאים ונסיבות משתנים, גם האינטנסיביות משתנה. אבל אני רוצה לחזור למפגש הזה עם הרגש, וכמה זה חשוב. ציטוט של קרישנמורטי שאומר, חופש יכול לבוא רק מתוך האפשור לתת לרגש להתעצם ולחלוף. לא לפחד מההתעצמות שלו, בסוף הוא חולף, נכון? אולי היום בבוקר חשנו משהו, הרגשנו שהוא להתפוצץ. איפה זה עכשיו? מאיפה הרגש הזה בא? לאן הוא הלך? בא מנוהר, הלך לנוהר. יש ציטוט של פמה צ'ודרון שאני מאוד אוהבת, שהיא אומרת, כל הרגשות שלנו, החיוביים והשליליים, ואני לא אוהבת את ההמשגה הזאת, חיוביים ושליליים, כי אין רגשות שליליים. יש רגשות לא נעימים, אבל אין רגש שלילי. אז אני אשנה קצת מה שאומרת. כל הרגשות שלנו נעימים ולא נעימים. הם בדיוק מה שאנחנו צריכות וצריכים כדי להיות אנושיים לגמרי, חיים לגמרי, ערים וערות לגמרי. אין רגש שהוא מחוץ למשוואה. כן, כל הרגשות זה בדיוק מה שאנחנו צריכים חוץ מי. הרגש הזה לא בבית ספרנו. ולרגשות יש גם תפקיד חשוב. הרבה פעמים לרגשות, גם הרגשות הלא נעימים, הדוקה, שאירן דיבר עליו אתמול, האי נחת. יש להם גם תפקיד חשוב, אפילו אני אגיד, מקודש, כי לפעמים הם מה שגורם לנו להתעורר, או הם מביאים אותנו לדרך הזאת. אני איבדתי את אבא שלי שנפטר מסרטן כשהייתי בת 20. והוא היה אדם שהייתי הכי 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 קשורה אליו בעולם. וזאת הייתה טלטלה מאוד מאוד קשה ומתמשכת. אבל בזכות החוויה הזאת התחלתי לשאול שאלות, התחלתי לחפש תשובות. והגעתי אל הדרך. אז אני אומרת, במותו הוא ציווה לי את החיים הרוחניים. אז אפשר לראות איך כל מיני מצבים בחיים שלנו, כשהיו רגשות לא פשוטים, ויש כאלה מצבים לכולנו. אולי לא מיד, לרוב, ממש לא מיד, ולא לצפות מעצמנו, אבל אולי מתישהו בהמשך נוכל לראות מה ההופעה של הרגש הזה תרמה לי. באיזה אופן הרגש הזה שירת אותי ותרם לי להתעוררות. ואז אולי אפשר להודות לרגש הזה שהופיע. גם אם זה פה בזער אנפין, כאן, ואולי לא זער אנפין בכלל, אלא עוצמתי. יש שיר של רומי, שאני משורר סופי פרסי מהמאה ה-13, שאומר, זה נקרא ככה, רומי הכר תודה, ציווי לעצמו. אם אלוהים הייתה אומרת, רומי, הכר תודה לכל דבר שעזר לך להיכנס אל בין זרועותיי. לא הייתה אפילו חוויה אחת בחיי, לא מחשבה אחת, לא רגש אחד, לא מעשה אחד, שלא הייתי קד לו. אם רגש כזה או אחר עזר לנו לראות משהו, קרב אותנו אל עצמנו, פקח לנו את העיניים, עזר לנו להביא יותר חמלה, האם לא נרצה לקוד לו לרגש הזה? רגשות, מה מאתגר בעצם ברגשות? הם נוטים מאוד לסחוף אותנו. הם נוטים ככה להשתלט, להציף, אומרים, להציף, כאילו זה צונמי, ולפעמים זה מרגיש כמו צונמי. ועדיין, אני מזכירה, can we make friends with it? עוזר במפגש עם הרגש, קצת לרדת מהראש אל הגוף. הרגש הוא תמיד מופיע גם בגוף. הרגש הוא חוויה פסיכופיזית. הוא גם במחשבות והוא גם בגוף. הרבה פעמים אנחנו נשארים במחשבות, בסיפור, מה היה ומה קרה ומה עשו לי ועוד תוכניות. זה בעצם דרך לא לפגוש את הרגש. זה גם איזה סוג של אסטרטגיה להימנע מלהרגיש. ולהוריד תשומת הלב אל הגוף. איפה זה בגוף? איך זה מרגיש בגוף? במקום כל הזמן להישאב לסיפור על הרגש בראש. להרגיש את הרגש. וגם לדעת שכל פעם שאנחנו עוזבים מחשבה, לא משנה אם היא גם עכשיו היינו בטרנס שלם של שעה שלמה, לא משנה עד לאן הגענו, לאיזה קצוות תבל המחשבה נדדה, כל פעם שאנחנו מניחות לה, חוזרות לכאן ועכשיו, לגוף, לצלילים, למראות, זה רגע של הפסקת הדוקה, של הפסקה של האי נחת. אפילו אם זה רגעון צ'יק, קטן קטן, ננו שנייה. דיברנו כאן אתמול על הדוקה, על האי נחת, האמת הנאצלת שאומרת, יש אי נחת, יש חוסר סיפוק, יש אי סביעות רצון. ויש עוד אמת ברשימה הזאת, רשימת הארבע אמיתות הנאצלות. האמת שאומרת, מדברת על הפסקת הדוקה, על קץ האי נחת. כלומר, היא מדברת על הנחת, מדברת על סביעות הרצון, על סיפוק. סוכה בפלית. ההפך מדוקה, סוכה. המילה נירוונה בסנסקריט, ניבנה בפלית, היא מורכבת בעצם משתי מילים. ניר או ני זה שלילה, לא. ובנה או ונה זה אש. והנירוונה זה הפסקת האש של שלוש תנועות מרכזיות של התודעה, של חמדנות, תוקפנות ובלבול. אבל יש לבנה או נירוונה עוד פירוש, שזהו יער. נירוונה זה הפסקת היער. למה הכוונה? הכוונה ליער של המחשבות, שמתפתח לפעמים מנבט קטן, של מחשבה קטנה, שאולי חשבנו, מה יהיה בארוחת צהריים היום? ואז אחרי זה עלתה מחשבה, אבל אתמול לא הספקתי לאורז או לקינוע. ואחרי זה עוד מחשבה, אז היום אני אצא מוקדם, אני אתפוס מקום. ומזכיר לי את הארוחות צהריים בקיבוץ. ומזכיר לי את התורנויות בקיבוץ ואת הגיוסים בשבת. אחרי שבוע שלם של עבודה קשה, לקום בשבת בבוקר וללכת לגיוס בבננו. זה דוגמה לנבט שצומח לשיח, שצומח לחורשה, שהופך ליער, מבול של מחשבות, שגם מביאות רגשות. נהיה יער מהמחשבה הקטנה של מה יהיה לארוחת צהריים. מה שנקרא בפלט, זה נקרא פפנצ'ה. אני אוהבת את המצלול, פפנצ'ה. ממש אפשר להרגיש את הפפנצ'ה שמסגשגת ומתרבה. זה משהו שמתרבה, כמו חנות קטנה ומטריפה. לא יודעת אם זה... כמה שחותכים את זה, זה רק הולך ומתרבה. אז כאן לפחות כשחותכים את זה, זה לא הולך ומתרבה, זה נעצר. ניר ונה, ני בנה, חותך את היער, חוזר לכאן ועכשיו. וברגע הזה, ברגע אחד קטן, יש הפסקה של הסבל, הפסקה של הדוקה, הפסקת האי נחת. ערן הזכיר אתמול את שלושת מרכיבי החוויה. מרגע לרגע יש לנו את המרכיב הגופני, נכון? תחושות, מראות, צלילים, מגע, טעם, ריח. יש לנו את המחשבות, שזה כולל זיכרונות, אסוציאציות, תוכניות, דמיונות, פנטזיות, רעיונות. ויש את הרגשות. אלה ככה שלושת אבני הבניין של החוויה שלנו. ואחד הדרכים לככה ממש לעשות שימוש מיטיב ברגש שהופיע אחרי שעשינו לו מקום, אחרי שקיבלנו, אחרי שנשמנו לתוכו, אחרי שאפשרנו, אחרי שאמרנו זה לא אשמתי, ואני בסדר, אחרי שלא נטשנו את עצמנו. כל כך מהר באוטומט, יש רגש לא נעים, כואב, אנחנו נוטשות את עצמנו. אז אחרי שנשארנו, אמרתי קודם, רגשות כשער להתעוררות, אפשר גם בין השאר, בין שלל הדברים שאפשר לעשות עם רגש, לא אוהבת את המונח הזה, אבל נגיד, אפשר לשים לב איך רגש חזק משפיע על תחושת העצמי. איך רגש, איך תחושת העצמי מתגבשת, מתמצקת, נהיית יותר תחוסה כשיש רגש חזק. ואז זו הזדמנות נהדרת לשים לב מה מחזק את תחושת העצמי ומה מחליש. הדרמה, הדרך הבודיסטית, מזמינה אותנו לראות את תחושת העצמי, את תחושת האני, כתופעה בעולם התופעות שלא שונה מכל תופעה אחרת. לא שונה מהצמח הזה, או מהנייר הזה. למה הכוונה? כמו כל התופעות בעולם התופעות, הן מופיעות, וערן אמר לנו אתמול, מה שמופיע יש? אז מה שמתהווה, קמל, עובר מן העולם, מה שנוצר, נגמר. אז ככה גם ככה גם תופעת העצמי, וזה לא, זה לא שאין אני, תכף אני אגיד מה בודה אמר על זה, אבל עצם ההפניית המבט אל הדבר הזה שאני קוראת לו אני, שזה הדבר הכי קרוב והכי יקר לנו, וכמה מעט אנחנו יודעות על הדבר הזה, כמה מעט אנחנו יודעות איך הדבר הזה פועל, כמה מעט הרמנו את המכסה מנוע ולראות מה מפעיל מה ומה גורם, מה גורם לסבל ומה גורם לשחרור מסבל. אז אנחנו יודעים על עצמנו שם, ביוגרפיה, אוסף של תכונות, הרגלים, נטיות, דפוסים. ולכל הדבר הזה, לכל המכלול, הקונגלומרט הזה, אנחנו קוראים אני. ומה מעבר לדברים המשתנים האלה? אז בריטריט יש לנו הזדמנות, הזדמנות נדירה, לחקור לתוך הטבע של התופעה הזאת, התופעה שנקראת אני. למשל, אני אתן דוגמה, או כמה דוגמאות. אמרתי שהתחושת העצמי לפעמים היא מתחזקת ולפעמים היא נחלשת. ואפשר לשים לב מתי זה ככה, מתי זה ככה. אז למשל, יש רגע שאנחנו בחוץ, על הדשא, נעים, לא חם מדי. אדמה מתחת, שמיים מעל. ואנחנו מרגישים שהכל קשורה לרגע. עושים מדיטציה בהליכה, מאוד רק מרגישים כף רגל על הדשא, ועוד כף רגל. תחושת העצמי מאוד מאוד דלילה. אוורירית. כמעט לא נוכחת. ואז עובר על ידי מישהו. במיוחד זה מישהו או מישהי ששמתי עליה עין כבר בתחילת הריטריט. אופ, אפשר לראות איך מתמצקת, מתגבשת תחושת העצמי. ועוברות מחשבות כמו איך אני נראית, איך נראיתי. מקווה שבדיוק הלכתי כזה, שהיא לא קלטה אותי סתם. רגע של ככה התחזקות והתגבשות תחושת העצמי. או למשל, אנחנו יושבים כאן באולם, ובאיזשהו חסד אלוהי פתאום יש רגע של שקט, הגוף לא כואב, שום דבר לא מציק, רגע של שלווה עמוקה. ואז באה המחשבה ואומרת, וואו, אין עליי. אני סיפור הצלחה. אני צריכה לשבת על הבמה. אפשר להרגיש, ממש לחוות את זה בגוף, את הקיבוץ וההתרחבות של תחושת האני המקובץ, בין אם זה כי אהבתי על עצמי, ובין אם כי נבהלתי, והחופש והשחרור וההתרחבות, כשתחושת העצמי יותר דלילה. למשל, אנחנו עומדים בתור לאוכל, אנחנו לגמרי מיינדד, לגמרי כאן ועכשיו, רואים את הצבעים ואת הצורות ואת הריחות של האוכל, ושמים לנו בעדינות ככה, במתינות על המגש, ככה לגמרי בכאן ועכשיו, תחושת העצמי מאוד מאוד דלילה, מאוד כמעט לא נוכחת, ואנחנו מסתובבים עם המגש, בום, נתקלים במשהו, כל המגש מתפוצץ על הרצפה. וכולם רואים. כל החדר אוכל, כולם מסתובבים. איך תחושת העצמי מיד מתגבשת שם. נורא חשוב שהחקירה הזאת היא לא תהיה מלווה בשיפוטיות. אין העדפה. אנחנו רק בהתבוננות, בסקרנות, בחקירה. וואו, איך מרגיש, סליחה, כשתחושת העצמי מאוד מקובצת, מאוד נוכחת, איך זה מרגיש? איך מרגיש הקיבוץ בגוף? איך מרגישות המחשבות? איזה רגשות מלווים את זה? ואיך מרגיש כשהתודעה שקטה? כשתחושת העצמי מאוד מאוד כלילה אפילו, כלילה. ולא מתוך זה עדיף על זה, ויופי, עכשיו יש לי מטרה חדשה לתרגול, עכשיו להפוך את הדבר הזה לפרויקט. הנה הפרויקט הבא שלי. אלא פשוט להכיר, להכיר איך זה נחווה ככה, להכיר איך זה נחווה ככה. הפעולה הזאת היא של העצמי המתגבש, באנגלית יותר קל לדבר על זה, כי יש את ה-ING, זאת פעולה של סלפי. זה לא יש לי אגו. אין לנו אגו. אין דבר כזה אגו. יש פעולה, יש סלפי שקורה ומתגבש כפעולה כתולדה של נסיבות ותנאים. הנסיבות והתנאים טיפה משתנים וגם תחושת הסלפין הזה משתנה. זה לא בעיה. תחושת הסלף היא לא בעיה. היא לא בעיה שצריך לפתור או לטפל. קודם כל כי אין מה לטפל או לפתור או במשהו שלא קיים. זה לא בעיה שצריך להימנע ממנה או לפתור אותה, או אפילו לייצר עכשיו העדפות. יש אמרה שאני לא זוכרת אם אני מצטטת אותה במדויק, של מורה הזן דוגן, שאומר, הדרך הגדולה The great way, אני חושבת ש-is not difficult, אני חושבת. הדרך הגדולה היא לא קשה למי שאין להם העדפות. אז האם אפשר לגשת גם אל החקירה הזאת עם עניין וסקרנות ולא עם ההרגל של השוט, ההצלפות הפנימיות המורגלות? אמרתי שהבודה לא אמר שאין אני, למרות השיר הזה, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני. זרקו אותי עם המקלה בגיל 7. אז הבודה לא אמר שאין אני, הוא גם לא אמר שיש אני. הוא אמר שכתרגול מועיל זה להסתכל על מה שאנחנו בתוך הרגל אומרים זה אני, ולראות האם זה אני, ולראות שבעצם זה לא אני. ההבדל באנגלית זה בין non-self ל-not-self, זה לא אני. אז חלק קצר ממדרשה, מסוטרה של של הבודה על הנושא הזה. הוא אומר, מספר על הבודה ששהה בבנארס בפארק הצבעים, ופנה אל הנזירים ואמר להם, נזירים, גוף אינו עצמי. אם גוף היה עצמי, הגוף לא היה מוביל למכאוב, והיה אפשר לגבי הגוף להחליט שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך. אך כיוון שהגוף אינו עצמי, הוא מוביל למכאוב, ואי אפשר להחליט לגביו שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך. אוקיי, אז לגבי הגוף אני חושבת שאנחנו די בקלות אפשר זה מרגיש לנו, כן, אני זה לא הגוף. אבל הוא ממשיך לאתגר אותנו. תחושות אינן עצמי. אם תחושות היו עצמי, התחושות לא היו מובילות למכאוב. והיה אפשר לגבי התחושות להחליט שיהיו תחושותיי כך, או שלא יהיו תחושותיי כך. אך כיוון שהתחושות אינן עצמי, הן מובילות למכאוב, ואי אפשר להחליט לגביהם שיהיו תחושותיי כך או שלא יהיו תחושותיי כך. אוקיי, נגיד. עכשיו הדבר הבא, תפיסה אינה עצמי. אם תפיסה הייתה עצמי, התפיסה לא הייתה מובילה למכאוב, והיה אפשר להחליט לגבי התפיסה שתהיה תפיסתי כך, או שלא תהיה תפיסתי כך. אך כיוון שהתפיסה אינה עצמי, היא מובילה למכאוב, ואי אפשר לגביה להחליט שתהיה תפיסתי כך, או שלא תהיה תפיסתי כך. דפוסים מנטליים אינם עצמי. שוב, אם הם היו עצמי, הן לא היו מובילות למכאוב. ובסוף, הכרה, התודעה, אינה עצמי. אם התודעה הייתה עצמי, היא לא הייתה מובילה למכאוב. אפשר היה להחליט שתהיה תודעתי כך, או שלא תהיה תודעתי כך. כיוון שהכרה אינה עצמי, היא מובילה למכאוב, ואי אפשר להחליט לגביה שתהיה תודעתי כך, או שלא תהיה תודעתי כך. אז הוא מפרט לנו לא כאמירה פילוסופית, לא כתיאוריה, אלא כתרגול. כתרגול מועיל. למה הכוונה במועיל? בשפה הבודיסטית, כל פעם שאומרים על משהו מועיל, הכוונה שהוא מקרב אותנו לשחרור. אז הוא מציע לנו את התרגול הזה כדרך לעזור לנו להשתחרר. הגוף זה לא אני. הרגשות זה לא אני. המחשבות זה לא אני. התודעה זה לא אני. יש במסורת סיפור בשל על דמיינו שאנחנו נוסעים בסירה, וסירה מתקרבת ממול, והסירה הזאת מתחילה ככה להתקרב אלינו יותר ויותר, ואנחנו מתחילים להרגיש שאולי הנהג בסירה לא רואה אותנו, כי היא מתקרבת ומתקרבת, וזה נראה שהיא תכף הולכת להתנגש בנו, ואנחנו מתחילים לצעוק על על הנהג של הסירה הזאת, יא אידיוט, יא עיוור, תפתח את העיניים, מה קורה לך? ומתחילים להרגיש כעס ועצבים, ואז הסירה ממש מתקרבת, ומה אנחנו רואים? שאין בה נהג. הסירה ריקה. כל הכעס מתפוגג ונעלם. נכון? מה יש לנו לכעוס? על סירה ריקה. כל מה שצריך הוא גם להפנות את המבט לצד השני ולראות שגם הסירה שלנו ריקה. כריסטופר טיטמוס, אחד המורים הכי גדולים בימינו, מורה שלי, מורה של ערן, הוא אומר שכשיש לנו איזושהי חוויה, בגלל תחושת האני, תחושת האני באה והוא אומר נוחתת על החוויה. כלומר, ויוצרת חובה או חווה מהחוויה. אז אם יש הליכה, תחושת האני נוחתת ועושה מההליכה הולכת. אם יש חוויה כלשהי, תחושת האני נוחתת ולוקחת בעלות ואומרת אני חובה. הופכת בעצם זו מחשבה שהופכת את החוויה, יוצרת מהחוויה, from the experience, יוצרת experiencer, את מי שחווה או מי שחווה. וגם את זה לראות, וגם את זה לראות בלי שיפוטיות. היה לי מורה גופו, שחייתי בקהילה, קהילה מתרגלת, קהילה רוחנית, הרבה שנים בארצות הברית. היה לנו מורה, זה שנתן לי את השם סנדיה. בקיבוץ, לא בדיוק השם. בדיוק לאחרונה נפגשנו ככה כמה ילדים מהכיתה, אנחנו קוראים לזה. כולנו כבר עם השיער הלבן. פנו אליי בשם רקפת שאיתו נולדתי. אז מישהי שאלה, אם זה מפריע לי, שמישהי מהם שאלה, הם אמרו, התרגלנו כבר, אם זה בסדר. אמרתי להם, מה זה משנה? זה רק שם. מה שחשוב זה אהבה. אז המורה הזה, הוא נתן לי, חייתי אז בארצות הברית, והשם רקפת, אני לא יכולה להתחיל להסביר לכם כמה הוא בלתי אפשרי לאמריקאים. גם המצלול, וגם כשזה כתוב, אז רייק, לא הצליחו. קיצרו לי את זה לרק. ואחר כך באה חברה ואמרה, אפשר גם את זה לקצר איכשהו? מה? אז כשקיבלתי מהמורה שלי את השם, מורה הודי, כשהוא נתן לי את השם סנדי, אמרתי, זהו, זה הרבה יותר נוח בארצות הברית. זה מתכתב עם סנדי, סנדרה, אז כשחזרתי לארץ, בחרתי לשמור אותו. כן, אני אוהבת. אבל מה שרציתי לספר עליו, זה בהקשר של השיפוט העצמי. הוא היה אומר, כשאתם נלחמים עם עצמכם, מי מנצח? כשהייתי קטנה, ראיתי סרט, היה משהו באיזה סרט שנורא נורא, ככה ממש הסעיר אותי מה שנאמר שם. לא זוכרת באיזה הקשר מישהו אומר למישהו אחר, אם מורידים לי זרוע, אז אני אגיד אני והזרוע שלי. אם מורידים לי רגל, אני אגיד אני והרגל שלי. אם מורידים לי את הראש, אני אגיד אני והראש שלי או אני והגוף שלי. שאלה. נכון? ממה אנחנו מזדהים? איפה יושב האני? אם אני יושב בראש, אז זה אני והגוף שלי. אם אני יושב בגוף, אז זה אני והראש שלי. אבל אני חיפשתי, לא מצאתי. תחפשו, אולי תמצאו. איפה אני? איפה זה? רגש בא והוא הולך. אז כשיש את הכעס, אז אולי כל כולי כעס, אבל כשהכעס נעלם, הנה אני עדיין פה. אז כנראה שאני לא הכעס. והצער והקנאה, whatever. כריסטופר שוב, בספר שלו, אור על הערה, אומר, התרגול תומך בהתבוננות אובייקטיבית, היכן האני עולה, היכן האני עולה, נקודה. התרגול, המדיטציה, תומכים בהתבוננות אובייקטיבית, היכן ומתי וכיצד, האני עולה. ואז הוא אומר, בלי הנטל של אני ושלי, כל הדברים נמצאים בהרמוניה ושלווה. אז אני רוצה להגיד שהרגעים האלה, אתם מכירים אותם, אתן מכירות אותם. חוויתן אותם. הם אולי היו קטנים והמיינד דילג מעליהם. המיינד רגיל לדרמות. והרגעים האלה אין בהם דרמה. אבל הרגעים האלה של בלי אני ושלי, בלי הנטל של אני ושלי, רגעים של אפילו קטנים, שכל הדברים נמצאים בהרמוניה ושלווה, הרגעים האלה הם משובצים כמו אבני חן במחרוזת של הרגעים כאן בריטריט. ורק צריך לשים לב אליהם. ואז אפשר לנוח בהם. אז כל רגש יכול להיות שער להתעוררות, ויכול להיות מסנג'ר של מתנה, יכול להביא לנו מתנה. אז כשהרגש מופיע, לקבל, להסכים, לאפשר, זה לא אשמתי, לראות אותו חולף ומשתנה, ומה מעבר? מה מעבר לרגש הזה? מה נשאר? מה נשאר יציב? על השביל הזה, כמו הפירורים של הנזל וגרטל, אפשר להגיע חזרה הביתה. ונסיים איך לא בשיר של יחזקאל רחמים שנקרא אחת לתקופה. אחת לתקופה מכה בסופה, עוקרת קראי ענפים עייפים, ואני בסופה כמו חיה שסופה, מתבונן בנדחי ענפיי השפופים. וספגתי סופות, ונותרתי אני. ואפילו יותר, בזכות מה שהלך. גם הפחד עבד, וגדל אמוני. בעצמי ובאל ובמה שישלח. בזכות הסופות האלה, הרגשות הסוערים האלה או הרגשות הלא נעימים לפעמים, לפעמים גדל האמון בעצמנו, בחיים ובמה שהחיים יביאו. כשההתייחסות לרגשות היא כאל שער להתעוררות, אז אנחנו כבר לא מפחדים מהם. מה שבא, ברוך הבא. בואו נשב כמה רגעים שמשותף. יחיו בחופש מסבל ויהיו חופשיים ומאושרים. הלוואי שהתרגול שלנו יועיל ויטיב עם כל היצורים החיים. הלוואי שהתרגול שלנו יתרום לתנועה של התעוררות אצל כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.